בוקר טוב לרב שמואל אליהו, רבה של צפת.
בוקר טוב.
אנחנו בעצם משוחחים, רוצים לשוחח על החברה הישראלית, כיצד החברה הישראלית מתמודדת עם אלימות על רקע אידיאולוגי. ואני רוצה להגיד לך, הרב שמואל, שלפניך התראיין בחור ישיבה, מישיבת מיר, ששאלתי אותו על האווירה החינוכית שהוא למד, והוא סיפר לי דבר שמקומם קצת. הוא סיפר לי שאחרי רצח רבין הוא שמח, הוא היה בן 13 והוא פשוט שמח. והשאלה שלי כחברה ישראלית, לא מדבר על דתיים חילוניים בכלל, כחברה ישראלית שבעצם יש לנו את ארון הספרים היהודי, ארון הספרים ההיסטורי שלנו, הוא טקסט רווי בחוסר סבלנות לאחר במובן האמוני, לאחר במובן של המוצא שלו, אם הוא יהודי או לא יהודי. הבסיס שאנחנו העם היהודי, העם הנבחר, הבסיס שרבי יהודה הלוי טבע, שיש חלוקה של דומם צומח, חי, אדם ויהודי, שהיהודי הוא דרגה מעל האדם. האם אתה לא חושב שהחברה הישראלית, בין חילונים, בין דתיים, צריכים לקרוא את הטקסט בצורה שונה?
אני מתפלא על שאלתך, מכיוון שאני חושב שהיהדות היא הדת הראשונה בעולם שלימדה של האדם שצלם אלוקים, חביב אדם שנברא בצלם. ואם הזכרת את רבי יהודה הלוי, אז הוא זה שטבע את המושג שעם ישראל באומות הוא כמו לב באיברים, ושום לב לא רוצה שהרגל תיקרת, או שהיד או האצבע או משהו מהגוף ייפצע.
אבל הלב קודם לרגל בעצם.
אחי, תן לי, דיברת, תן לי, זה פשוט. צריך לראות את הדברים במכלול. ורואים, כשדברים במכלול, אז מבינים, נכון שהלב אולי יותר חשוב מהרגל, יש לו יותר ערך ויש לו יותר תפקיד. באמת יש לעם ישראל תפקיד משמעותי במשפחת האומות. אבל אסור לטשטש אותו. וצריך להדגיש אותו. אין ספק שכשאנחנו שוכחים אותו, אז זה פוגע בנו ופוגע בכל המכלול. אבל בשום פנים ואופן אין משמעות לחכות את הרגל או את היד. זאת המשמעות הכי ברורה. ומי ש... שמח כשיהודי מת, אז הוא פשוט עובר על מה שנאמר בלפול אוי וחל תשמח.
הרב שמואל, אני חייב רגע להגיד איזה משהו. ההלכה שהרמב״ם קובע שאדם שלא שומר מצוות נפטר, אז קרובי המשפחה שלו לובשים לבנים, מתעטפים לבנים ושמחים. זאת ההלכה שהרמב״ם פסק, ואני חייב להגיד לך שהייתי בקהילה של חוזרים בתשובה, ואחד החברים שלי, אבא שלו נפטר, והרב של הקהילה הביא את הרמב״ם הזה, ואמר לו שהוא לא צריך לשבת שבעה, היות ואבא שלו לא שומר מצוות, ואנחנו צריכים ללבוש לבנים, זאת אומרת בגדים חגיגיים, ולשמוח. ואני, יתרה, אני אפילו יחזק את הטענה. בזמנו אני התקשרתי לאביך, הרב הגדול, הרב מרדכי אליהו, ושאלתי אותו האם מותר לחוזר בתשובה שאבא שלו הכהן, והוא ממילא גם כהן, מותר לו להיכנס לבית הקברות ללוויה, היות והוא בנו, אבל מצד שני האבא לא שמר מצוות, האם מותר לו, והוא פסק שאסור לו. זאת אומרת שהטקסט בעצם עושה הבחנה ברורה בין שומר מצוות לבין קדושת החיים של שומר מצוות. והרמב״ם אומר שזאת מצווה אפילו להרוג כופרים. זה לא אני ממציא את זה. זאת אומרת, הטקסט עצמו יוצר את התחושה של אותו בחור ישיבה שאומר שהוא שמח כשרבין נרצח.
אוקיי, שאלת?
כן.
עכשיו תניח לי להשיב?
כן.
תודה. וברור לחלוטין אותו פסק הלכה שאתה הזכרת מקודם בשם אותו רב של ללבוש לבנים וכו'.
הרמב״ם.
כן, אותו פסק הלכה שהזכרת. לקיים אותו היום במציאות של ימינו, אינו אלא מן המתמיהים. אני גדלתי בבין חכמים, ולמדתי בישיבות, והייתי בישיבות של בעלי תשובה בחיים, בחיים לא שמעתי פסק הלכה כזה. וזה פסק שלא מכיר אין המקומו. יכול להיות שבמציאות של הרמב״ם, שהאנשים האלה היו פורצי גדר, באמת חרגים במיוחד, זה היה הנועל. בימינו אין שום פסק שאני מכיר, שמתיר דבר כזה, ויכול להיות שבאמת אותו רב שפסק, לא מכיר את המציאות שאנחנו חיים בה. לכן אני חושב שזה באמת לא דוגמה. לגבי ההלכה של תומת כהן, תומת כהן זה הלכה שקשורה לקדושת הכהן, אינה קשורה לכיבוד אב ואם, להפך, אני שמעתי מה...
אבל אם האבא שומר מצוות, אם האבא שומר מצוות, הוא יכול להיכנס לבית הקברות.
אחי, שמע דקה. אני שמעתי מאבי אין ספור פעמים, שאמר שצריך להתייחס בכבוד לאבא, גם אם הוא לא שומר תורה ומצוות, ולאמא ולאחים, וגם להזמין אותם לשבתות ולחגים, גם שלפעמים זה כרוך בחילול שבת מפרנתם. מצוות ואהבת לך כמוך היא מצווה משמעותית. שמעתי ממנו אין ספור פעמים שהוא אמר שאדם צריך לומר, כמו שהאריזה אומר, הרי אני אוהב כל אחד ואחד מישראל כנפשי וכמודי. כך מופיע בסידור שלו, וכך הוא אמר, וכך הוא אומר כמה פעמים רבות. אז לקחת פסק הלכה אחד, לפות ממנו השקפת עולם, זה טעות. הנקודה המשמעותית שצריך לזכור אותה, שבהחלט יש לנו ביקורת כלפי אנשים, ואנחנו אומרים אותה, וזה לגיטימי לחלוטין. אומרים את זה מתוך מחשבה שאנחנו אחים, שחלוקים לפעמים בדעותיהם.
אבל זה לא משתמע ככה מהטקסט. יכול להיות שאתה התחנכת בבית באמת של ואהבת לרעך כמוך ללא הבחנה בין יהודי ללא יהודי. אבל הטקסט, בעצם הטקסט של ארון הספרים שלנו, זה שפנחס בא והרג את זמרי ששכב עם המדיינית. זה אליהו הנביא שהרג 400, רצח 400 נביאי הבעל. שהיום על פי אמות המידה שלנו, אדם שרוצח על פי אמונה, הוא בעצם יישב מאחורי סורג ובריח. האם אתה לא חושב שהטקסט הזה, הוא יוצר תחושות, תחושות של אני ואפסי עוד, של זילות של חיי הגוי, קדושת השבת גדולה מקדושת חיי הגוי, השולחן ערוך פוסק שיולדת גויה שבאה ללדת בשבת, אין מילדין אותה בשבת? מה, איך? אני ברור לי שאתה תילד גויה שתבוא ללדת בשבת, לפי מה שאמרת לפני כן, אבל בכל זאת, הטקסט משפיע. הוא יוצר אווירה, ואז תמיד יקום מישהו שיישם אותו. כמו האיסור של הומוסקסואליות, שהתורה מחייבת גזר דין עונש מוות של מות יומת. אני מניח שאתה לא תהרוג הומוסקסואלים, אבל הטקסט יוצר אווירה שיקום איזה אחד, שלא יהיה לו את האיזון למציאות, ופשוט יעשה מעשה. האם אתה לא חושב שהטקסט משפיע בכיוון הזה?
אוקיי, שאלת, התשובה היא, ברור שהטקסט עוצר את המשמעות, והמשמעות היא ברורה, וצריך לומר אותה.
שמה היא המשמעות?
אני אענה. צריך לומר בצורה ברורה, שאנחנו סולדים מהמציאות הזו של הומוסקסואליות. ועם זאת, כל פוסקי הלכה, לדורותיהם בצורה ברורה, אומרים את ההלכה הברורה, ולכן לא תראה מציאות שמישהו שהולך להרוג הומוסקסואלים. ואם יש אדם כזה, אז הוא משוגע כמו משוגעים אחרים.
אבל אתה לא חושב שזה משפיע עליו?
ירון, אחי, דקה, שאלת שאלה ארוכה כרוך הגלות. תן לו תשובה לפחות באותה מידה.
אוקיי.
אם יש אדם כזה, ראינו בהיסטוריה שני אנשים כאלה, הם משוגעים. כנגדם יש פי עשר משוגעים שרוצחים בפאבים ושרוצחים, מטביעים את הילדים שלהם וקוברים אותם חיים. אז אנחנו לא מדברים על משוגעים ומטמיעים. רוב האוכלוסייה מספיק בוגרת להבין את הטקסט בהקשר הנכון שלו. כל הפוסקים פסקו שכן מילדים נוכרית. כל הפוסקים מהחזוני איש צפונה. וכל הפוסקים פוסקים שאף אחד לא הולך להרוג היום הומוסקסואל. ויש איזה סיבות הלכתיות, זה לא שעושים פשרה עם ההלכה. ההלכה מגדירה את המקרים שבהם כן, ובהם לא. וכשזה באמת מציאות שכולם חיים באווירה של רוחניות עליונה, קדושה, ויש אחד חריג, אז בהחלט זה המקום. כשיש לך עם שמשתלטת עליו איזבל, מלכה צידונית, ולוקחת, הופכת כל העם לעם של עובדי עבודה זרה, עובדי אלילים, עובדי פסלים, עם כל החזריות המטורפת שבזה. אז בהחלט יש לפעמים צורך לבוא לחתוך ולהגיד, עד כאן, לא ניתן להפוך את עם ישראל לעם של עובדי אלילים מטורפים. הטקסט טקסט והמציאות מציאות, ובחיים יש גם כן רגעים של מלחמות, נעים או לא נעים, היו וקורים, וקורים גם בימינו אלה. אי אפשר להתעלם מזה, אי אפשר להפוך את החיים לגן של שושנים, אף אחד לא הבטיח אותם אף פעם.
אבל אני
רוצה לתת לך... אבל המציאות היא, השורה האחרונה, שבמציאות הציבור מספיק בוגר להבין את המשמעות של הטקסט, על כלל ועל פרט.
תראה, הרב רונצקי, הרב הראשי לצה"ל, הוא נשאל על ידי סמח"ט מהקיבוץ הדתי, נדמה לי יוסי אחיטוב. הוא שאל האם הוא כחובש קרבי מותר לו לחלל שבת כדי להציל ערבי. והוא אמר לו שאם הם מסביבך אף אחד, ככה שזה לא יגיע לתקשורת של אומות העולם, קדושת השבת גדולה מקדושת חיי הגוי, ואסור לחלל שבת כדי להציל גוי. זאת אומרת, יכול להיות שאתה באופן אישי תחלוק על זה, ואביך כגדול הפוסקים בדורנו גם יפסוק שמותר לחלל שבת, אבל יש עובדה שהטקסט השפיע על רב ראשי לצה"ל. זאת אומרת, הטקסט משפיע באופן ריאלי על אוכלוסייה לא קטנה.
אני לא יודע מה הייתה השאלה, אם השאלה הייתה על מחבל או על מישהו שנלחם בנו.
על ערבי.
השאלה מי? יש ערבי.
ערבי ישראלי, היה מדובר שם על ערבי ישראלי.
אני לא מכיר את השאלה. ערבי ישראלי שהוא מחבל.
לא מחבל, מחבל זה הבא להורגך השכם להורגו.
גם אחרי שהוא ירה, בסדר?
אוקיי.
צריך את כל עצרו כדורים בראש. אם מדובר במחבל, זאת אומרת, מה השאלה? אנחנו צריכים לרחם על האויבים שלנו, על מי שנלחם בנו, שיש מלחמה, כמה להורגך, שכמה להורגות, להרוג אותו.
לא מדובר במחבל, מדובר בערבי.
אני לא יודע את השאלה, אני אומר לך, אם מדובר במחבל...
ואם מדובר בערבי רגיל?
ואם מדובר בערבי רגיל, נפסקה הלכה, הלכה ברורה כבר, נפסקה. שהיום בכל בית החולים מטפלים בערבים, מטפלים ב... אז כך שההלכה שאתה אומר אותה, אני לא...
ואתה לא חושש שהטקסט ישפיע על אנשים? תראה, אני פגשתי אברך ברחוב. אני אתן לך דוגמה, כי אותי זה עניין. פגשתי אברך ברחוב לפני חודש וחצי,
ירון.
ושאלתי אותו אם הוא יציל גוי בשבת, הוא אמר לי לא.
ירון, תקשיב. כנגד השאלות שאתה שואל עכשיו, שהן באמת היפותטיות, כי במציאות זה לא קורה. במציאות קורה הפוך לחלוטין. כנגד זה...
אבל הבעיה היא שהמציאות כשקורית, אתה אומר שזה משוגעים. מה, זה בעיה?
אתה מדבר על שני משוגעים שהרגו הומוסקסואלים, בסדר? אחד ושם, לא יודע מי הוא, דתי או חילוני, עוד לא ברור מי הוא. ואחד, פעם אחת, הרים סכין ולא הרג אף אחד.
וברוך גולדשטיין הרג מתפללים, ויגאל עמיר רצח את רבין.
בסדר. וכנגדם יש פי אלף.
על רקע אידיאולוגי.
כנגדם יש פי אלף ששוחטים אחד את השני כל שבוע בפאבים.
בסדר, צריך להילחם גם נגדם, אבל השאלה, האם לדעתך הטקסט לא משפיע?
אני רוצה לדבר לך על משהו אידיאולוגי עכשיו, ברשותך.
אוקיי.
אתה יודע שממש ברגעים שאנחנו מדברים, ממש ברגעים אלה, בכל בתי חולים בארץ, על רקע אידיאולוגי, אנשים פשוט רוצחים עוברים, ועוצחים את זה במילים יפות, לא רצח, למרות שמדבר ביצור חי, עם עיניים, עדיים, רגליים, שיניים, הכל. קורטים לו את הראש, קורטים לו את הידיים, קורטים לו את הרגליים, הכל בשם איזה אידיאולוגיה. אתה יודע שבשם אידיאולוגיה חילונית, כן, יש מקומות היום בעולם שבאופן שיטתי, וגם בישראל לפעמים זה חודר, שמתירים מה שהם קוראים המתת חסד. במילים אחרות, רצח. וזה דבר לא היפותטי, זה קורה, 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 בתוך אידיאולוגיה חילונית, שאומרת, עזוב.
נכון, זאת האידיאולוגיה החילונית, וזכותך להגדיר את זה כרצח, אבל אנחנו לא מדברים עכשיו על מחלוקת הגדרת רצח, אנחנו מדברים על, לכולי אלמה זה רצח. לבוא,
אנחנו,
יש מחלוקת האם הפלה מוגדרת כרצח או לא, וזה לגיטימי שתהיה מחלוקת. אנחנו מדברים על כאשר אדם... רוצח אדם כשחי ולכל הדעות זו רצח. מה?
אתה משחק משחקים.
למה?
אם אתה הולך ואומר, לקחו יצור חי, חתכו לו את הראש, זה לא נקרא רצח, נקרא הפלה, אז גם אני אומר לך.
תגיד לי, אני רוצה...
אני אגיד לך באותה מידה. תגיד.
אם ברוך גולדשטיין הורג ערבי...
אם רצחו אויב, זה לא נקרא רצח.
בסדר, אני רוצה לשמוע את זה, אני רוצה לדעת את האידיאולוגיה, באמת.
אז אני אומר לך, זה נקרא מלחמה. אין משחקי מילים.
אוקיי.
אתה משחקים.
אז לדעתך, אדם שקם ורוצח, נניח, את פרופסור זאב שטרנהל, זה מוגדר כרצח או לא?
בוודאי שכן, מה השאלה?
ואדם שרוצח ערבים, זה מוגדר כרצח?
תלוי באיזה מצב, באיזה סיבות.
במצב הרגיל, לא שהוא מאיים.
במצב של מלחמה...
במצב שלנו היום. המצב שלנו היום, אתה פוגש ערבי שהולך לקנות לחם במקולת. זה יהיה רצח?
ודאי שכן, מה השאלה?
לא, כי מבחינת לא תרצח על פי ההלכה היהודית, לא תרצח שחל עליו איסור, עונש גזר דין מוות, הוא חל רק על יהודי, הוא לא חי על גוי. גוי יש איסור, העונש שלו רק בידי שמיים, זה לא...
על זה נאמר, אם קראת, לא שנית.
מה?
על זה נאמר, אם קראת, לא שנית. ואם שנית, לא שילשת. ואם שילשת, לא תרשו לך.
אוקיי, תפרש.
ברור, ההלכה לא ככה.
ההלכה שרצח ערבי דומה לרצח יהודי.
זה לא, וזה לא באותה מדרגה, זה כמו שלב לא במדרגה של רגל.
המדרגה היא נורא פשוטה, רוצח יהודי גזר דין עונש מוות, על פי ההלכה רוצח ערבי זה לא גזר דין עונש מוות.
תלוי באיזה נושא, באיזה נסיבות.
אני יכול להקריא לך את הבית יוסף אם אתה רוצה.
אני יכול להקריא את ההלכה, אבל אני אומר שאני אומר שתלוי באיזה מצב, באיזה נסיבות, אבל ככלל, ההלכה אומרת שאסור לה לרצוח בן אדם סתם. מה זה לרצוח בן אדם? יש מלחמה, זה מלחמה, זה משהו אחר.
היום אתה מגדיר את המצב שלנו כמלחמה?
יש מצבים שזה מלחמה.
היום, היום, תגדיר היום.
אני אומר לך, תלוי מי, מה זאת אומרת? כל אחד זה מלחמה, אתה הולך, היא פותחת את מקלע ויורה באנשים ברחובות. יש לפי מצב של מלחמה, אם אז זה מלחמה, ויש מלחמה במצב שזה מלחמה.
לא, אבל זה קצת יוצא לא ברור. נניח, בזמן מלחמת עופרת יצוקה, האם כשההגדרות משתנות של רצח כלפי ערבים?
זה לא נקרא רצח. מה זאת אומרת, זה מלחמה. כל חייל במלחמה הוא רוצח?
לא, אני שואל משהו אחר.
אני אומר לך תשובה.
אבל אני שואל, מה לגבי הערבים?
אני אומר לך תשובה. כן. במלחמה, חייל לא נקרא רוצח.
לא חייל, אני מדבר על אזרח יהודי שרוצח ערבי בזמן מלחמת עופרת יצוקה. זה רצח?
זה שהוא לובש מדים עופרת, זה לא משנה בכלל. הנקודה היא בתפקיד שלו. אם בתפקיד שלו, בין אם הוא לובש מדים או לובש מדים, יורים עליו והוא יורה חזרה,
לא יורים עליו, אני מדבר, אני שואל, תתמקד בשאלה שלי, אני שואל על ערבי ישראלי הולך לקנות לחם בזמן מלחמת לבנון השנייה.
אף פוסק בעולם לא פוסק שמותר להרוג ערבי כזה.
ומי שהרג, זה רצח?
בוודאי, אף אחד לא פוסק שמותר, זה אסור. אבל מצד שני, יש מלחמה, ואנשים מזלזלים בחיים של חיילים, כדי לפגוע בערבים שיורים על סדרות ואשקלון או מקומות אחרים. זה סכנת נפשות, וזה אסור.
טוב, על זה לא מדובר, על הבא להורגך אשקלון להורגו, הרי זה דבר ברור. אני מדבר על המצב שברוך גולדשטיין בא ורצח מתפללים, על זה שיעקב טייטל הרג שני פלסטינים, רועה פלסטיני. האם זה רצח, מוגדר רצח, על פי ההלכה שגזר דין עונש מוות חל עליו?
אני רוצה לומר שזה יעקב טייטל, אני ממש מסופק, כי כל הסיפור שם מאוד מוזר בעיניי.
אבל נניח שזה לא יעקב טייטל, פלוני אלמוני הרג רועה ערבי, פלסטיני. האם זה מוגדר רצח מבחינתך?
ברור שזה הרוג בן אדם, זה רצח. אתה שואל אותי פעם 300, אני אראה לך פעם 300.
לא, והעונש שלו יהיה גזר דין, העונש מוות?
תלוי באיזה נסיבות, באיזה מקרים, מה היה, כמו כל דין.
אז אני שואל, הוא היה רועה צאן.
צריך לבדוק כל נסיבות, כל פעם, כל מקרה לגופו. במשפט יש רצח, יש הריגה, יש בתוך כוונה, יש שוגג, יש מזיד, יש לכל. אבל אני רוצה לומר, אתה צריך לזכור את הדבר הבסיסי. אתה לא יכול לקחת את כל המכלול בצורה אחת. במיוחד הסיפור של יעקב טייטל, ככה שאני מאוד מתפלא, דווקא בחור משלכם, מהשמאל, גל אוחנובסקי, אמר אתמול שאדם שמודה ברצח שהוא לא ביצע, הוא אדם לא שפוי. הוא התכוון כמובן להודעה שלו ברצח שהייתה. מדובר באדם לא שפוי.
לא, בסדר.
מדובר באדם לא שפוי.
אבל אני עכשיו שואל אותך, אני לא מדבר על דווקא על יעקב טייטל, אני מדבר במישור העקרוני, אז בעצם אתה טוען, תגיד לי אם אני מבין נכון.
לא, אני רוצה להשלים משפט, זה לא עוד ככה.
אוקיי.
אם אתה אומר דעתי, תן להשלים משפט.
כן.
אני חושב שבמקרה שיעקב טייטל, איך קוראים את הטייטל?
טייטל, נדמה לי.
ברגע שהאדם הוא לא שפוי, אז צריך לבדוק את כל ההודעות שלו, באיזה אמצעים הוציאו את זה ממנו. לפי דעתי זה עניין שגם של הימין וגם של השמאל לבדוק את זה. לבדוק באיזה אמצעים הציעו את ההודעה הזאת. האם הוציאו אותה באמצעים קשרים, באמצעים... איך יכול להיות? אם הוא לא שפוי, זה הכל לא שפוי. ברור?
אוקיי.
בעצם... אני צריך בדיקה, וזה אינטרס של כולם לראות באיזה אמצעים הוציאו את ההודעה הזאת.
בעצם, אם אני מבין נכון, אתה בעצם מקבל את אמות המידה של שוויון בין אדם לאדם, אין הבדל בין יהודי לאינו יהודי, בין יהודי שומר מצוות ליהודי לא שומר מצוות בעניין אלימות. אתה לא עושה הבחנה ביניהם, אני צודק?
בהחלט.
ואתה גם לא חושש שהטקסט של ארון הספרים היהודי, כמו אליהו הנביא שרצח 400 נביאי בעל, היתר לא ללדת גויה בשבת, רצח פנחס שקיבל פרס ברית שלום מאלוהים על זה שהוא רצח את זמרי ששכב עם מדיינית, הוא לא אמור להשפיע על אנשים מסוימים שיעשו מעשה.
אתה קורא לזה רצח? אתה אומר ככה, זה שרוצחים 20,000 תינוקות כל שנה, זה לא רצח. למה? כי אני הגדרתי זה לא כרצח.
כן.
אני החלט. וזה שהוא רצח, אמרת, זה אני מגדיר כרצח.
נכון. אני מגדיר כרצח, כי היום ההגדרת רצח היא שאסור לרצוח אדם על רקע אמוני.
אבל אדוני...
האם אתה לא מגדיר ככה? אתה חושב שאליהו הנביא לא רצח בעצם?
אני חושב שהוא עושה דבר טוב.
עשה דבר טוב. אז איך התלמידים שלך יבין? מה יבינו מזה?
אני חושב אני אומר להם, זה מותר, זה אסור. מה זאת אומרת?
מה זה אסור? מה ההבדל אם שאלו אותך, מה ההבדל בין נביאי הבעל לארגון דעת אמת שהוא ארגון אנטי דתי? מה ההבדל?
אני אגיד לך. התלמידים שלי יודעים, ואני לא ראיתי אף אחד שרדף אחרי עם סכין, ולא ראיתי אותך שאתה הולך עם שומרי הראש ברחובות.
אני קיבלתי הרבה מכות מהציבור החרדי.
לעומת זאת, אני חושב שהיחס להפלת עוברים הוא בהחלט גורם מדרבן לכך שנרצחים כל שבוע אנשים בפאבים, כיוון שיש זילות על חיי אדם. אז פה אין השפעה של רצח, ובציבור הדתי והחרדי, אני לא אומר שאין, יש תמיד פה ושם, אבל...
לא, השאלה אם הטקסט יכול להשפיע.
תקשיב. במבחן אם הטקסט יכול להשפיע, הוא במבחן התוצאה. במבחן התוצאה, הטקסט לא משפיע שירצחו חילונים, ולא משפיע שירצחו על רקע אמוני, אם כי רק צוות ממש של ממש פרומילים, עשרת הפרומילים. לעומת זאת, היתר ההפלה שיש בציבור החילוני, שגורם בפועל רצח של עשרות אלפי עוברים כל שנה, הוא במבחן התוצאה גורם זילות בחיי אדם. על ימין והשמאל, שאנשים משתכרים והורגים אחד את השני, על שטויות ועל הבלים, כל שבוע, כמעט לפעמים כל יום בשבועות האחרונים. במבחן התוצאה, החינוך...
מה הוא מבחן תוצאה? ברוך גולדשטיין זה לא מבחן תוצאה?
ברוך גולדשטיין הוא אחד, הוא פרומיל, הוא אלפית פרומיל.
תמיד רוצחים הם בודדים, הרי אין לך...
לא, אבל מבחן תוצאה אומר, בוא תבחן כמה אחוז. אם יש לך אלפית פרומיל...
אתה טוען שברוך גולדשטיין לא רצח על רקע טקסטואל.
ירון, אם לא תקשיב, לא תבין. תן לי כמו משפט. ירון גולדשטיין...
ברוך גולדשטיין.
ברוך גולדשטיין. הוא אלפית פרומיל. לעומת, אני חושב... חלקים ניכרים באוכלוסייה, יש מספרים מדהימים, מטורפים, בציבור החילוני, ששוטים ומשתכרים, מספר 2 בעולם משתכרים בישראל, כן? אלימות בפאבים, לא יודע זה מספר בעולם, אבל זה כל שבוע אתה שומע על רציחות, וכמה אלימות בלי רציחות, וכמה אלימות בבתי הספר.
טוב, זה נושא, זה אנחנו צריכים באמת לטפל באלימות הזאת גם.
ירון, תן לגמור.
לא, אבל אתה סוטה מהנושא.
תעביר לך את המשפט.
אוקיי.
מבחינה מספרית. מספרית, סטטיסטית, מדובר בעשרות אחוזים של אלימות, באחוזים גדולים של 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 של, של פציעות, ובאחוזים גדולים של רציחות. רציחות
בצורה מטורפת. צריך לטפל בזה.
לעומת הפרומילים הקטנים האלה שיש בציבור.
וצריך לטפל גם בדתי, ואתה טוען שהטיפול הוא לא דרך הטקסט, לא החינוך של הטקסט שבעצם שופע אלימות על רקע אמוני דתי, אלא לא יודע איך תפתור את הבעיה.
אני אומר, עד שאני מטפל בטקסט היהודי שהוכיח את עצמו כדבר ממתן, הייתי מטפל בטקסט החילוני, דהיינו בעיתונות ובטלוויזיה, שהיא מעודדת רציחות בהיקף כל כך גדול בציבור החילוני.
אוקיי, הרב שמואל אליהו רבה של צפת, הנושא הוא באמת נושא חשוב, אני חושב, ואני אשמח להמשיך לנהל את השיחה הזאת איתך בפעמים הבאות.
בהצלחה.
והייתה שיחה נעימה.
תודה.
ותודה, המשך יום נעים. תודה לרב שמואל אליהו רבה של צפת. מה שהצלחתי להבין מדבריו, שהוא לא חושש שהטקסט של ארון הספרים היהודי יכול לגרום לאלימות אידיאולוגית, וכל הדברים צריכים לעמוד במבחן התוצאה. לדבריו, מבחן התוצאה של בודדים רוצחים הם בבחינת משוגעים ויחידים בלבד. אני מתרשם ההפך, אני חושב שחינוך, טקסט, אווירה כן יוצרת יוצרת שיקומו אנשים, או כמובן בודדים, ואני לא יכול לסמוך על איזון, כפי שהרב שמואל אליהו טוען, איזון ובגרות שיעמדו במבחן התוצאה. זהו, עד כאן להיום. תודה לכם שנשארתם איתנו, תודה לסמי אברהים, הטכנאי, זה שבעצם בזכותו אנחנו כאן שומעים את הרעיונות האלה, ונשתמע בשבוע הבא. יום טוב.